שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט על הדרך, שיחות עם דובי פולק, הפודקאסט שלי אתם יודעים, והיום שיחה בערוץ החוץ, קצת שמאל אבל בעיקר חוץ. אנחנו הולכים לדבר עם ציפי שמילוביץ' על אמריקה ובדגש על השמאל של אמריקה, מה שפעם ייצגה המפלגה הדמוקרטית, והוא די הלך לאיבוד בשנים האחרונות, בעיקר בשנים של טראמפ, אבל זה התחיל הרבה קודם. ולדברי ציפי, נקודת המפנה הייתה דווקא כביכול הישג הבולט ביותר של הדמוקרטים בעשורים האחרונים, הכהונה של הנשיא השחור הראשון והיחיד, כן, ברק אובמה. הטענה הבסיסית היא שזה כמובן לא קשור לכל הצרות שיש לפוליטיקה האמריקאית כבר עשרות שנים, אבל הטענה היא שטראמפ לא עלה במקרה אחרי תקופת אובמה, ושבסופו של דבר אמריקה הלבנה לא הייתה מוכנה לסבול ולא תהיה מוכנה לסבול נשיא או נשיאה שיבואו מהצד של המיעוטים, בעיקר לא שחור. ובמובן הזה כנראה שאובמה יכול להיחשב כתקלה של הפוליטיקה האמריקאית, כן, מרכאות כפולות, כי הבחירה שלו הייתה בעצם בשורה עצומה ואדירה, אבל חלק גדול, אולי רוב, לא בטוח שרוב, אבל מספיק אמריקאים לבנים, אמריקאים שחושבים את עצמם אמריקאים אמיתיים, לא היו מוכנים לקבל את עובדת בחירתו של שחור לנשיאות. ויש שאומרים שהבחירה של טראמפ, אותם 4 שנים אומללות, שבקלות רבה מאוד עלולות להימשך לקדנציה נוספת, הם היו התיקון והם היו הבחירה הטבעית, הם בעצם היו התגובה לתקלה, כן, אותה תקלה שאפשר לכנות אותה הבחירה של אובמה. אבל העסק הרבה יותר מורכב מזה. הסיפור של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית הוא סיפור שבעצם הוא אפשר להגדיר אותו כסיפור מאוד מאוד מתסכל. זאת אומרת, הם חושבים חלק גדול מהמקרים נכון, הם לא סוציאליסטים, הם לא קומוניסטים, הם לא שמאל כמו שאנחנו מכירים שמאל, הם כמובן יותר שמאל מהרפובליקנים, אבל בסופו של דבר, ועל זה דיברנו הרבה כאן בפודקאסט, המפלגה הרפובליקנית שהייתה פעם כבר לא קיימת. זאת אומרת, היום יש סוג של מסיבת התי אולטרה קיצונית, קשה מאוד לקרוא לה בכלל מפלגה, מפלגה כמו שאנחנו מכירים מפלגות, כמו שמפלגות בנויות, והדמוקרטים לא ממש, לטענות רבות, לא ממש מבינים מה קורה, לא ממש קולטים את ממדי האסון שכבר מתרגש עליהם. אז דיברנו קצת על מה זה שמאל אמריקאי, איך זה מתבטא בחיי היומיום, מה הכיוונים, לאן זה הולך, האם בעצם יכול להיות שהניסיון האמריקאי הולך להיכשל, האם כל הסיפור הזה שנקרא ארצות הברית המאוחדת, United States of America, הוא עניין זמני, האם ייתכן פיצול מחודש, האם יכול להיות שנראה כמה התאגדויות חדשות שונות, למשל קליפורניה מצד אחד, המדינות הליברליות שבחוף המזרחי בצד השני, הגוש הדרומי, הגוש של המידווסט, בשם עוד לדעת. נכון שזה נראה דמיוני ובלתי אפשרי, בעיקר מאספקטים של כלכלה והישרדות, אבל קצב הדברים בשנים האלה הוא כל כך מהיר, שיש דברים שלא העלינו על הדעת שאפשר בכלל יהיה לדבר עליהם, והנה ממש קורים לנגד עינינו. טוב, לא נסגיר פה את כל נושא השיחה ואת כל הפרטים שלה, נדבר עם ציפי מיד. לא לפני שאני אזכיר לכם את המייל שלנו, זה polak.tuvi בג'ימל, polak.tuvi בג'ימל, ואחרי קטע הפתיחה של Silent Regression, נעבור לשיחה עם ציפי, אני בטוח שהיא תהיה מרתקת לכם כמו שהיא הייתה מרתקת עבורי. מיד. ואנחנו שוב עם ציפי שמילוביץ', הנציגה, שליחתנו לניו הייבן, קונטיקט. היא סופרת הפוד, חוץ מידיעות אחרונות. את זוכרת שפעם היו כותבים סופר מעריב, סופר זה בזה? מצחיק, סופר, מי ספר? מה שלומך?
אני בסדר, חוץ מזה שגיליתי, עכשיו גיליתי שאני שליחת הפוד. אנחנו נדבר אחר
ללכת
כך על...
להגיש לי חשבון, אני יודע.
בדיוק, אנחנו נדבר אחר כך על העניינים הכספיים.
ברור, ברור,
אבל...
נדבר עליהם
אבל...
חופשי.
כן, לא, הכל בסדר, חוץ מזה שקר לי, הכל טוב.
תראי, קודם כל זו הבחירה שלך, היית, התחלת את
אני לא
הסשן
מתלונן.
האמריקאי שלך במקום שנשמע ונראה במידה רבה, לפחות אקלימית, כמו החור שאנחנו חיים בו, אבל החלטת לעבור למקום קצת שונה, שהקיץ הוא זוועתי והחורף זוועתי לא פחות, אבל כן, אני לא מרחם ואני קצת לפעמים מקנה, אבל גם דיברנו על הדברים האלה. אז אנחנו התכנסנו היום, האמת שזה יוצא מצחיק, אנחנו היום בעשרה בינואר, שזה שנה פלוס מינוס כמעט על היום לאותן מאומות שנחשבו במידה רבה, יש כאלה שטוענים שזה היה ממש קרוב מאוד להפיכה, על מדרגות הקפיטול, וזה הביא אותנו לדבר, כי יש לנו ערוץ שמאל ויש לנו ערוץ חוץ, ועל הרעיון שנדבר קצת על מה זה היום שמאל באמריקה, מה זה הליברליות באמריקה, מה זה אם בכלל סוציאליזם, סליחה במרכאות כפולות או לא כפולות, אם זה בכלל קיים באמריקה. יש דבר כזה היום שהוא left wing באמריקה? זאת אומרת, זה דבר שקיים או שזה מונח ששייך לעבר הרחוק מאוד?
השאלה היא מה אתה מגדיר left wing מראש? המפלגה הדמוקרטית שהיא...
המייצגת כביכול, כן.
לצורך העניין היא השמאל, המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, אם אתה שם אותה בכל מדינה מתקדמת באירופה, היא מפלגת מרכז עם נטייה ימינה. אז כל הסקאלה של מה זה שמאל בארצות הברית היא שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים באירופה ואפילו בישראל. בארצות הברית אין כמעט דבר כזה שנקרא שמאל כלכלי, או יש יותר שמאל חברתי בשנים האחרונות, ואפשר לדבר על זה אחר כך, אבל שמאל כלכלי זה משהו שכמעט לא קיים. כל הדברים שנחשבים, שאנחנו לוקחים כמובנים מאליהם בישראל, ביטוח בריאות, חופשת לידה, חופשת מחלה, הדברים שאנחנו נולדים איתם, הם לא קיימים פה בכלל, זה דברים שנאבקים עליהם כל הזמן. אז ההבדל בתפיסה בין מה זה שמאל הוא מאוד 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 קיצוני. מה שיש היום בארצות הברית הוא שעטנז של ליברליזם קלאסי מימי רוזוולט, עם קצת ניאו-ליברליזם, שזה משהו שהמפלגה הדמוקרטית הלכה אליו קצת ימינה, וימי ביל קלינטון בעיקר, עם איזשהו פלג שהוא אמנם מאוד קולני, אבל עדיין די קטן במפלגה הדמוקרטית שהולך ממש שמאלה. זאת אומרת, שסוחב לכיוון של משהו שהוא כמעט סוציאליזם. הוא לא סוציאליזם, כאן אוהבים להשתמש במילה הזו כי היא מפחידה, אבל
כמו,
לא
זה
ב...
כמו הצעקות שעולות מקיסריה, כל שני וחמישי, בולשוויקים,
בדיוק,
בולשוויקים.
בדיוק, ברגע שאתה זורק buzzword כמו סוציאליזם וקומוניזם ו-government takeover וכל הדברים האלה, זה מפחיד את האנשים שזה אמור להפחיד. אבל כשאתה מסתכל על הדברים האלה בפועל, שוב, אין פה שום דבר שהוא אפילו קרוב לסוציאליזם כלכלי, לרשת ביטחון מינימלית, בטח לא משהו מה שאנחנו מכירים בישראל, שהיא מדינה שבה, גם בישראל אנשים מעדיפים לא, שלא יקראו לזה סוציאליזם, גם בישראל ישר קופצים.
היום בישראל אני חושב ש... נתחיל בזה שחוץ מאשר באמת פלגים שעריות של מפלגת חדש במשותפת, אני לא בטוח שיש מישהו שמכריז על אפילו מרץ שהורכבה ממפ"ם וממצפן של פעם והכל, הם כבר לא מכריזים, כולם מדברים על סוציאל דמוקרטי, שזה מין שעטנז שאני הפעם לא אהבתי אותו, אבל אפשר להגיע לזה אחרי זה. אני רק רוצה לחזור שנייה למילה ליברליזם, כי הליברליזם בארצות הברית הוא יותר, ככל שאני למדתי עוד בימי מדע המדינה שלי ולאורך השנים ובקריאה והכל, הוא הרבה יותר ימין ממה שמקובל לחשוב. זאת אומרת, הוא ליברליזם ברמה של, סליחה שאני אומר את זה, עיתון הארץ ודה מרקר של דה מרקר של לפני 20 שנה והארץ של לפני 50 שנה, זאת אומרת של השטרסלרים כאלה. זאת אומרת, הליברליות היא ליברליות כלכלית, וברגע שהיא ליברליות כלכלית, היא בעצם ימין כלכלי, אולי לא נאו-ליברליות, אולי לא קפיטליזם חזירי, אבל בגדול, תנו לשוק לעבוד, כוחות השוק, מינימום התערבות, לא להרבב השקפות עולם עם שיקולים כלכליים וכן הלאה. זאת אומרת, הליברליזם הזה הוא לא משהו שהייתי מתפאר בו אם אני נניח רוצה לחשב סוג של small light אפילו, לא מדבר על סוציאליזם או קומוניזם.
כן, אז, וזה בדיוק מחזיר אותנו למה שאמרתי קודם, שיש הבדל מאוד מצום בין איך שאנחנו מגדירים ליברליזם פה באמריקה לכל מקום אחר. תראה, ארצות הברית היא מדינה קפיטליסטית, זה ה-DNA, היא לא תשתנה. מה שהמפלגה הדמוקרטית הייתה, לפחות עד ימי רונלד רייגן, כן הייתה מפלגה שבמיטבה ראתה שילוב של ממשלה שעובדת ומפקדת לטובת האנשים ועוזרת להם במה שצריך ומשלבת את זה עם השוק הפרטי. לעולם לא תהיה בארצות הברית ממשלה, וזה לא משנה כמה שמאל היא תהיה. גם אם אנחנו לוקחים מישהו כמו ברני סנדרס, שהוא לכאורה הסמן הכי שמאלי של, לא ליברליזם, פרוגרסיביזם כלכלי, גם ההצעות שלו הם במקרה הכי קיצוני מביאות את ארצות הברית להיות משהו כמו סקנדינביה. זה במקרה הכי קיצוני.
סקנדינביה, בואי נגיד שאם הם יתקרבו מרחק של, אני לא יודע מה, פרומיל לכיוון סקנדינביה, אז יהיה מהפכה אמריקאית שלא תתקרב.
נכון, בדי נתפסת. אבל אתה לא, נכון, אבל אתה לא מגדיר את נורווגיה ואת שוודיה כמדינות סוציאליסטיות.
לא, אבל הן מדינות רווחה, זה כל העניין.
בדיוק.
המונח פה של סוציאליזם צריך לאמץ, זאת אומרת, צריך לכוון אותו לשנות ה-2000, או לעידן הנוכחי, המודרני. אגב, זה דברים שגם היו בשיחה שניהלתי עם אברום בורג וגילת שר בזמנו, על מהות עצמה, כל מיני מונחים של פעם, של נכון. ציונות, של התנועה הציונית, של רעיונות כמו חוק השבות ודברים אחרים, אבל הסוציאליזם של מרקס או של הגל או הפירוש הקומוניסטי שלהם, זה בסדר, אוקיי, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20 או על סוף המאה ה-19, אנחנו עכשיו עמוק בתוך המאה ה-21, זה בכלל
נכון,
לא אותם
נכון.
מונחים.
נכון, אבל באמריקה, שהיא מדינה שבה כל זה עניין של מיתוג, ברגע שאתה מדביק למישהו תווית של סוציאליסט, אז זה קרל מרקס, וזה לא משנה בכלל מה, איך נראית המציאות. נסתכל על ברני סנדרס, ההיסטוריה שלו בקונגרס היא היסטוריה של פשרות, ומציאת דרך ביניים, ולא ללכת עד הסוף, והוא לא שרף שום דבר אף פעם. הפער בין התדמית שלו לבין מה שהוא באמת לאורך 30-40 שנה, הוא די גדול, אבל מיתוגים זה מיתוגים. המפלגה הדמוקרטית באופן קלאסי היא משהו שהוא בין מה שהיה FDR, שהוא באמת לקח את מדינת הרווחה הכלכלית, כנראה הכי רחוק שנשיא יכול לקחת, הנשיא האמריקאי,
כן.
משהו בין FDR ל...
אובמה.
זהו, אני חושב שזה משהו בין FDR לקלינטון, ואיפשהו זה מציב לך שם באמצע את אובמה. וזה בערך המפלגה הדמוקרטית הקלאסית. זה גם הדרך של ה... אתה יודע, אנחנו נעזור לכם עם ביטוח בריאות, אבל הוא לא יהיה מה שיש בישראל, הוא לא יהיה ממלכתי.
השליחות של הילרי קלינטון באדמיניסטרציה של ביל קלינטון, הייתה בעצם ניסיון להביא את אותו אלמנט, לפחות בריאותי, רווחתי, של מדינת הרווחה האירופית, הצפון אירופית, או הצרפתית, יותר מדויק, להוויה האמריקאית, כי הם הבינו, שהעסק הזה רקוב, שיש הגירה עצומה, וממדי העוני הם כאלה שאנשים לא יוכלו לדאוג לעצמם, פשוט ימותו ברעב, או ממחלות, מה שקורה בפועל.
נכון, ובכל הנושא של ביטוח בריאות, הוא הרי... דרכו אפשר לראות את כל התפיסה של אמריקה, את הקפיטליזם שנרכב לגמרי בגלל שאף אחד לא שלט בו, והנזק שהוא יצר לעשרות מיליוני אמריקאים, ועדיין אתה מדבר עם אמריקאים, ואתה רק מזכיר להם את האפשרות שהממשלה תתערב באיזושהי צורה כדי לעזור להם, והם נכנסים לפאניקה מוחלטת כי הם גדלים, על ערכים שהם לחלוטין מעוותים, והם גם מחוברים לטלוויזיה שמספרת להם סיפורים שאין להם שום קשר למציאות, ולכן אתה רואה עשרות מיליוני אמריקאים שאופן קבוע גם מצביעים נגד האינטרסים שלהם.
כלומר, אבל, מצביעים... אבל, אבל שנייה, אני פה... זה, זה, זה מסוג הדברים שפשוט מחרפנים אותי, כי היה לנו קטרינה, והיה לנו הסופה השנייה שכבר שכרתי איך קראו לה, ואת ההצפות הגדולות של יוסטון, ושל, וכמובן סביב הדלטה של המיסיסיפי, כל שנה וחצי בממוצע, הכל נהרס מחדש, וההוריקנים של, של, סליחה, הטורנדואים, של, של השנה האחרונה שמה, של המידווסט, שגרפו שמה, לא יודע כמה אקרס, מיליוני אקרס של 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 חוות ושל קרוונים ושל והם ברגע שמות ברגע שזה קורה הם דורשים שיוכרז מצב חירום ושהממשלה הפדרלית תתערב ושהממשל הבית הלבן יכניס את הכיס ושהקונגרס יקציב תקציב חירום. מה זה אם לא התערבות פדרלית של המדינה בלעזור ולחלץ אותנו?
בוודאי.
איך הם מסבירים את הסתירה הזאת?
הם לא. קודם כל אתה לא צריך להסביר היום. אתה לא. הם לא. מה ש... כשזה מתאים לי אז אני רוצה עזרת ממשלה, וכשזה לא מתאים לי אני לא. אבל זה לוקח אותנו באמת לסיבה העיקרית שבגללה חלק גדול מהאמריקאים לא מסכימים לשמוע על, על מה שנקרא מדינת רווחה, וזה כבר הולך להיסטוריה של ארצות הברית, של, של גזענות ושל... יש את התפיסה שהיא לא לגמרי מופרכת עובדתית, שלפיה עזרה של הממשלה הולכת בעיקר לשחורים וללטינים, להיספנים ומיעוטים.
עזרה של הממשלה צריכה ללכת למי שזקוק לה.
ונכון, אבל כיוון שמדובר במיעוטים גזעיים, אז כל התפיסה היא האנשים האלה מניעים כמצלנים, אנחנו מכסים לכל הסטריאוטיפים וכולי.
כן.
ולכן יש מיליוני אמריקאים שמעדיפים לחתוך לעצמם את האף מאשר להסכים...
בשביל להניש את הפרצוף.
להסכים שהממשלה תעזור להם, לאנשים ההם. וכל מה שקורה, כל מה שקורה בארצות הברית, כלכלית וחברתית והיחס לממשלה וכולי וכולי, הוא נובע מהמתחים החברתיים הראשוניים האלה. ולכן השמאל, מה שהוא היה... מה ש... יש מעט מאוד אנשים שאתה יכול, פוליטיקאים, שאתה יכול להגדיר אותם שמאל ממש, אתה יודע, במפלגה הדמוקרטית, כן? נורא מעט, שהם ממש שמאל שמאל בכל מה ש... בכל התחומים, כלכליים וחברתיים. והם מוצאים את עצמם עכשיו בסוג של מלכוד, כי יש תמיכה רחבה ברעיונות הכלכליים שלהם, צריך לעזור לכולם. מצד שני, אבל כדי להיות שמאל שלם, אתה צריך גם שמאל חברתי. זה אומר שאתה צריך גם ללכת נגד הזרם, נגד השוטרים, ונגד גזענות ממסדית, ונגד כל הדברים האלה, שלהם, חלק גדול מהאמריקאים, לא מסכימים. זה שם אותך במקום שבו שלוש, ארבע נשים, כמו אלכסנדריה אוקסיו קורטז, ואילן עומר ורשידה טליב, ויש ארבע חמש
שהם גם צריך להגיד הם המוצא שלהם הוא מתוך אותם מיעוטים.
בדיוק, זה לא נגיד אליזבת וורן,
זה לא ברני סנדרס,
בדיוק וורן וסנדרס,
זה לא נגיד זה ככה, זה לא אמריקאים קלאסיים שיש להם מדיניות שהיא איך נקרא לה בוסטונאית, מזרח צפונית כזאת, זאת אומרת כאלה שהם אירופים בהווייתם הבסיסית, אולי אבות 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 הם היו כאלה, אלא היום זה הגירות החדשות, זאת אומרת זה אלה ממוצא היספני, ממוצא פורטוריקני וכאלה.
העניין עם אנשים כמו סנדרס ווורן, בעיקר סנדרס, זה שהוא חושב, וזה נושא שאפשר להתווכח עליו, הוא חושב שברגע שיש שוויון כלכלי, זה אוטומטית יפתור את רוב המתחים הגזעיים, שברגע שכולם חיים טוב כלכלית, אז... ויש הרבה, הרבה מאוד אנשים שתומכים בתפיסה הזאת, היא לא
מוכנית. כן, אבל אמריקה ושוויון כלכלי, סליחה?
אז זהו, אז אנחנו מדברים פה על הקטנת אי השוויון.
אוקיי, אז זה אמירה מאוד יפה, אבל השאלה היא, נתחיל בזה שקפצתי לראש, את אומרת, הנציגים, נניח סנאטורים, חברי קונגרס, מושלים, הרי הם צריכים להיבחר מחדש. וכל אחד יש לו את הטרם שלו, גם מחוז הבחירה שלו וגם המועד שבו הוא אמור להתמודד מחדש. ואנחנו יודעים איך זה, איך הולך מדדי הפופולריות בארצות הברית. והשאלה אם אלה שנבחרו כבר ושהם פעילים, אם הם לא פוזלים כל הזמן לפולס ולמדדי הפופולריות, ובודקים אם הם עושים נכון, ואז הם נסוגים קצת, כי לא מדבר על קורטז או על סנדרס, שהם יציבים יחסית, אני מניח שמי שבחר בהם בסיבובים הקודמים ימשיך לתמוך בהם, אבל יש הרבה מאוד כאלה ששוקלים להיכנס, או שהם חדשים, או שהם כוח שעוד לא עלה, אבל הוא מתכנן, הוא אומר, רגע, אני פשוט לא אבחר, מה עשיתי? איך הם מתמודדים עם הדילמה הזאת?
זו עוד בעיה, שהיא כבר מתחברת לשיטה, לשיטת הבחירות בארצות הברית, ולחלוקה למחוזות, ולחלוקה לאקטורים, וכו' וכו' וכו'. רוב הסנאטורים, או חברי הקונגרס, מגיעים ממחוזות שהם מאוד בטוחים, הם מציירים את מפת המחוזות במדינה, באופן שהוא מאוד מאוד ברור. רפובליקני בא ממחוז מסוים, זה לא משנה מה הוא יעשה, הוא יבחר שוב. זה נכון גם לדמוקרטים ליברליים שמגיעים מאזורים מאוד 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 כחולים, כמו קורטז שמגיעה מאזור בברונקס, שהיא תמיד היא בטוחה בו, כלומר להם אין שום חשש, וכמו שהמפות מצוירות היום, זה רוב האנשים, מה שאומר שאי אפשר גם לעשות פשרות, לאף אחד אין סיבה להתפשר, כי למה? אני בכל מקרה נבחר, אז אתה גם לא מצליח למצוא אנשים שישבו ביחד בשני הצדדים, ויגידו, אוקיי, אני אוותר, ואתה תוותר, ונמצא משהו באמצע,
מפאי לא תיוולד בארצות הברית מחדש, זאת אומרת, כל הפשרות האלה לא רלוונטיות.
לא, זה ברור שלא. עכשיו, בגלל שהימין הלך כל כך ימינה, כולם, במפלגה הדמוקרטית יש לך גרעין קטן שהוא שמאל, אבל כל היתר הם מרכז שמאל קלאסי אמריקאי, אתה יודע, ג'ו ביידן, הם מרכז שמאל קלאסי. בצד השני כולם הלכו ימינה באופן שהוא כל כך קיצוני, שאתה לא רואה אותם יותר, אתה ממש, אתה מסתכל ואתה לא רואה אותם, תלמו.
השאלה הציפי, מה זה הימינה הזה? זאת אומרת, זה ימינה לכיוון הטרלול והטירוף והטרמפיזם.
כן.
לא, אז זהו, אז אפילו לא אידיאולוגיה, זאת אומרת, זה לא ימינה אידיאולוגי, כי הרי, את יודעת, ממינו יש רק את הקיר, זאת אומרת, כמה אתה יכול להיות יותר ימין?
אין.
זאת אומרת, זה אותו ימין הכי קיצוני שהיה, פלוס תיאוריות קונספירציה ודיפ סטייט וכל אחרת השאר יחיל אותנו כל השנים האלה.
זה ימין שאין לו, אין לה היום שום, אין לו פעם, אתה יודע, הייתם מסתכלים לפגר פרופלנט, יכולת להתווכח, הם חושבים שצריך לקצץ במיסים לכולם, הם נגד רגולציות, הם, אתה יודע, דברים שהם מאוד היו ערכים ברורים של הימין, של המפלגה הרפובליקנית הישנה. היום אין גם את זה, היום המפלגה הרפובליקנית, כל האג'נדה שלה היא מלחמות תרבות, זה הכל מלחמות תרבות, זה הכל מתחים גזעיים, זה הכל נשק, קפלות ודברים שכאלה, כי זה מה שמסעיר את הבייס. אז גם אתה לא יכול להגיד שיש איזו התנגשות של אידיאולוגיות כלכליות בין השמאל לימין, זה לא קיים יותר, כי אין יותר, אין אפילו ימין כלכלי יותר, זה לא, אין יותר, הימין הכלכלי הוא המפלגה הדמוקרטית.
כן, זהו, זה כל הקטע, זאת אומרת, הדמוקרטים אולי עמדו, נשארו פחות או יותר במקום, כמו שאנחנו מכירים גם אצלנו, והימין הלך והימין 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 והימין, עד שהגיע לקיר, שבר את הקיר ועבר לאיזשהו אזור חיוג אחר.
הם עברו, הם נמצאים במימד אחר לגמרי.
בדיוק, זאת אומרת,
זה במימד אחר לגמרי.
אני מנסה לחשוב, למשל, כל מיני תיאוריות, כמו נניח, את אמרת קודם רייגן, הוא כאילו ניסה איכשהו להמשיך להחיות את המלחמה הקרה, היה נוקשה מול ברית המועצות של פעם, לא נרתע מהפעלת כוח, וכמובן יורשיו, הבושים, אנחנו ננחיל דמוקרטיה, אנחנו נשלח צבא לכל מיני פינות בעולם והכל. טראמפ, שהוא כביכול ההמשך של אותו ימין, כמובן בממד שלו, לא רוצה כבר לשלוח צבא לשום מקום, וזאת זאת המגמה היום של ה, של ה, זאת אומרת, זה מין היפוך, היפוך, אני לא יודע, מגמות נורא מוזר, כי הרפובליקאים שהיו נורא לוחמניים בקטע של אנחנו נרחיל דמוקרטיה, אנחנו נשלח צבא ונחזק את הצבא ונוסעות מטוסים בכל מקום והגלקסי יביאו כוחות לכל מקום וזה, היום זה נראה שגם אם מחר פורצת מלחמה באוקראינה או בלב אירופה והכל, לא בטוח שנשיא, ביידן אולי כן, אבל אם היה נשיא עכשיו סוג של טראמפ או מישהו שיבוא אחריו, יגיד מה יש להם, פחות או יותר, כמו זה, אני יוצא מאפגניסטן, אני יוצא מאיראק, אני יוצא מפה, אני יוצא משם, לא מעניין אותי יותר מה קורה בעולם.
זה לא מעניין אותי יותר מה קורה בעולם, זה פשוט, אתה מגיב לפוליטיקה הפנימית, אין הרבה מה לעשות נגד זה, והפוליטיקה הפנימית היא,
שהשברו את הראש העולם.
לא, הקטסטרופות של אפגניסטן ואיראק, התישו פה את האמריקאים בבית, הם לא רוצים יותר שהילדים שלהם ילכו למות במזרח התיכון, הם לא יכולים לראות את הדבר הזה יותר, הם גם רואים מדינה ששמה כל כך הרבה כסף על תקציב ביטחון, ואין לה כסף להשקיע פה בכבישים ודברים שכאלה.
אבל הנה ביידן בא ואומר, אני לא שולח עכשיו צבא, אני יצאתי עם אפגניסטן, אני מרכז כוח מול סין, רגע, והוא מנסה להביא תוכנית שלכאורה מתכתבת עם מה שאמרת עכשיו, על תוכנית תשתיות עצומה, FDR, תוכנית ניו דיל חדש כזה, והם עוצרים גם את זה. זאת אומרת, הם דובי לא, כמעט בכל יוזמה שלא תהיה.
בוודאי, בוודאי, זה, בוודאי, זה, קודם כל אנחנו אומרים לא למה ש...
מה שהשמאלן הזה אומר.
כשטראמפ אמר, אני יוצא מאפגניסטן, הם כולם תמכו בו.
וברגע שהוא הלך...
חצי שנה אחרי זה, ביידן יצא מאפגניסטן, והם כולם נכנסו בו, זה לא משנה, זה פוליטיקה רגילה. שוב, זה מפלגה בלי...
לא, התשתיות, אני עכשיו מתייחס לתשתיות. הם הרי נוסעים על אותם כבישים, הם רואים שהתשתיות רקובות. מי שהיה בארצות הברית ב-20 שנים האחרונות, מניו יורק ועד יוטה, יודע עד כמה התשתיות בארצות הברית לא מתוחזקות. עכשיו, זה אינטרס גם של הימין ושל הנאו-קפיטליסטים ונאו, לא יודע מה.
נכון, בגלל
מה מקורה איתו? חוץ מההתנגדות הפוליטית, יש איזה משהו אחר שם בסיפור הזה?
לא, אין, לא, זה רק אם אנחנו נעשה, אם אנחנו נשב עם ביידן ונסגור ביחד משהו שיעזור לכולם, זה ניצחון בשביל ביידן, אז זה הפסד פוליטי, זה הכל. החוק של התשתיות כן עבר, כי היה לחץ מאוד מאוד
חלקית, גדול. חלקית, לא, שבאמת... זה היה, זאת אומרת, לא כולו.
כן. הם הגיעו לאיזושהי פשרה והם העבירו, כי היה לחץ של בעלי עסקים וכו' וכו', באמת מהסיבה הזו. אבל המפלגה הרפובליקנית, זו של רייגן, תנסה לחשוב על רונלד רייגן, המפלגה של רייגן, מסתכלת ב-2016 על רוסיה, מתערבת בבחירות בארצות הברית.
זה בדיוק העניין.
התקפת טרור סייברית, ואף אחד מהמפלגה הרפובליקנית לא אכפת לו.
מה זאת אומרת? הם מוחאים כפיים.
והם מצדיקים את זה, והם מוחאים כפיים.
מה זאת אומרת? My best friend, וכל השניים.
בדיוק, כי זה עזר להם לנצח בבחירות. אז לכן, אין יותר ימין אמיתי, ימין קלאסי באמריקה. זה עכשיו פשוט קאט. זה קאט של...
מדהים עד כמה שהדברים דומים פה. למרות שפה יש ימין, כי הרוב פה ימין, אז anyway, קשה מאוד להגיד, זאת אומרת, יש את הקאט ויש את הימין ויש קצת פחות ימין.
אבל משהו ימין בישראל זה משהו אחר לגמרי, כל הסיטואציה שונה, זה עניינים...
כן, לא, סתם, דיבר,
אמרת קאט. עניינים כיבוש וכולי וכולי.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על בעצם, העובדה היא שאין דיבייט אמיתי, זאת אומרת שהחלוקה היא אך ורק... פוליטית ברמות של מחוזות בחירה ושל אצבע בעין וכו', אבל בשנתיים האחרונות כל העולם מתמודד עם מגפה, פנדמיה, ועם צרכים עצומים של מערכת הבריאות, ואמריקאים כן עזרו לאזרחים, זאת אומרת, למרות כל האידאות הגדולות של כל אחד לנפשו וכו', שאני מסתכל, נדמה לי, שוב, תקני אותי אם אני טועה, שהעזרה לעסקים קטנים, לאזרח הקטן, ל-households, למשקי הבית וכו', הייתה לאורך תקופה מאוד ארוכה, משמעותית, זאת אומרת, לא נתנו לאנשים למות ברעב.
בוא אני אגיד לך משהו, אם המגפה הייתה פורצת כשיש נשיא דמוקרטי בבית הלבן, והקונגרס היה מחולק כפי שהוא היה מחולק תחת טראמפ, כל העזרה הזו שהתקבלה ב-2020, זה לא היה קורה. ההבדל הוא כשפרצה הקורונה ואנשים נזקקו באמת, אנשים כבר נזרקו לרחובות, הקונגרס העביר תוכנית הצלה אדירה בתמיכה דו-מפלגתית. זאת אומרת, הדמוקרטים אמרו, אנחנו במשבר לאומי, אנחנו לא עושים פוליטיקה, אנחנו לא מצביעים נגד, אנחנו לא עושים את זה, לא כלום. דקה אחרי שביידן נכנס, והוא היה צריך להעביר, והוא רצה להעביר תוכנית נוספת, הוא לא קיבל אפילו כל רפובליקני אחד. הוא העביר את זה עם ה-50 דמוקרטים שיש לו, פלוס הקול של קמלה האריס. רפובליקני אחד לא תמך בתוכנית של ביידן, בחלק השני של תוכנית העזרה לאמריקאים. כשטראמפ רצה להעביר את זה, הוא קיבל 100% תמיכה דמוקרטית.
זה שוב מחזיר אותי
אני אומר לך, זה ההבדל בין המפלגות היום. הדמוקרטים הרי יכלו להגיד, לא, אנחנו לא נותנים שום דבר, כלום. זה היה גורם לטראמפ נזק פוליטי נוראי, כי האמריקאים היו רואים שהנשיא והקונגרס שלהם לא עוזרים להם, ובלי קולות של דמוקרטים זה פשוט לא היה עובר. עדיין הדמוקרטים הביאו עשרות קולות שלהם בסנאט, בית הנבחרים, והעבירו את התוכנית הזו שעזרה מאוד לטראמפ מבחינה פוליטית, אבל הם אמרו, אנחנו לא נעשה משחקים, זה משבר לאומי. כשהמצב הפוך, זה לא קורה. ביידן לא הצליח לקבל כל רפובליקני אחד בשיא המשבר, כשהוא נכנס אליו בינואר. וזה בדיוק ההבדל בין המפלגות היום.
זה מזכיר לי את האמירה הפוליטית פה, שרק הימין יכול להכריז על פינוי התנחלויות או שטחים, או איזושהי פעולה שהיא פשרה, הסכם שלום, whatever, כי אז השמאל או כל השאר תומכים אוטומטית. כאשר אם זה הפוך, הימין באופן גורף התנגד, ואנחנו רואים את זה היום בדברים הכי פשוטים בעולם, זאת אומרת, מה שקורה בשטחים, ההשתוללות וכו'. זאת אומרת, ברגע שאתה צריך את הצד השני של הקאט לתמוך בדברים שהם מובנים אליהם, אז הם מצביעים נגד חוקים שהם עצמם הציעו, זאת אומרת, עד כדי כך זה אבסורדי.
חלק מזה, תשמע, חלק מזה זה ה-DNA של שני הצדדים, השמאל גם בישראל וגם המפלגה הדמוקרטית פה, הם מאמינים בממשלה. ואם אתה מאמין, הם חושבים שממשלה יכולה להיות כוח לטוב, a force for good, ואם זה מה שאתה מאמין, אתה צריך לעשות הכל כדי להראות לאזרחים שהממשלה עוזרת להם. לכן, כשיש רגע של משבר, אתה שם הכל בצד, ואנחנו ליברלים טובי לב.
זה לא רק להראות, ציפי, זה לא רק להראות, זאת השקפת עולם אמיתית, זאת אומרת, זה לא רק
בשביל... זה מה שאני אומרת.
כן.
לא, אני אומרת.
אתה לא מראה בשביל להראות, אתה באמת מאמין בזה.
לא, אוקיי, אבל כדי שאנשים ישתכנעו שהשקפת העולם שלך מוצדקת, אתה צריך להראות להם שזה עובד.
כן.
ולכן, אתה, כל פעם שיש בעיה, אתה קופץ ואתה עוזר, לא משנה אם זה טוב פוליטית או לא טוב פוליטית. הצד השני הוא אנטי-ממשלה באופן עקרוני, הם פשוט לא, הם נמצאים בממשלה. רוב האנשי הימין בארצות הברית, אני לא יודעת אם זה, אני לא חושב שזה המצב בישראל, לפחות לא ממה שאני זוכרת אותו, אולי הוא השתנה. אבל אנשי הימין בארצות הברית, הם רצים לממשלה כדי להרוס אותה. הם רצים כדי להגיע לשם ולחרב את הממשלה, כי זו האידיאולוגיה. לא צריך ממשלה, אין.
לא, זה לא דומה פה, כי טוב, לא ניכנס עכשיו להשוואות, כי זה באמת עולמות אחרים לגמרי. טוב, נעשה פה הפסקונת קטנה ונחזור ונדבר טיפה על הכחול והאדום, האם יש לו עתיד, וכמו שכבר דיברנו כמה פעמים ועוד כמה דברים שבשוליים. אז עוד שנייה. אוקיי, שתינו משהו, נשמנו רגע, ואני מנסה להבין כמה ניואנסים קטנים באמריקנה, בהשקפות העולם הבסיסיות של אמריקאים. הרי כמו שאמר, הדמוקרטים עצמם הם גם ימין כלכלי, נורמלי יותר, מסורתי יותר, אבל בואי ניקח כמה לא יודע, פחים קטנים בשביל להבין עד כמה הם באמת שונים. למשל, הנשק. עד כמה יש התנגדות אמיתית בקרב אישים בולטים או בקרב כלל הציבור שתומך בדמוקרטים, בהגבלות אמיתיות על הטירוף הזה של הנשק? זה קיים בכלל או שהם אולי מתונים יותר מהרפובליקנים, אבל הם עצמם מקדשים את הדבר הנורא הזה כמו תמיד?
בוא אני אגיד לך משהו. אם אתה הולך לעשות סקר, אם אתה עושה סקר בין אמריקאים ואתה שואל אותם על נושאים ספציפיים, כן? בלי יחוסים מפלגתיים. אתה אומר להם, האם הממשלה צריכה לעזור לאמריקאים, לכל אמריקאי שיהיה לו ביטוח בריאות? 80% אומרים כן. אתה הולך ושואל אותם, האם כל מי שקונה רובה צריך לעבור בדיקת רקע מקיפה? 80%, 90% אומרים כן. האם צריך להגביל את מכירת נשק קרבי? להטיל איסור? 70% אומרים כן. כמעט בכל נושא שאתה סוקר היום, כנושא, בלי לשאול, בלי להיכנס למפלגות, אתה רואה שהרוב המכריע בארצות הברית, מבחינת דעותיו בנושאים מסוימים, הוא בשמאל. מדובר בכולם, בהפרשים עצומים, 70, 80, 90% תומכים בעמדות שלהם שהן שייכות לשמאל, ואז ברגע שאתה מעביר את זה למגרש של מפלגה, זה חוזר להיות 50-50.
אז אני לא, אז אני נניח שאני קונה את ה-50-50. אני שואל אם בתוך ה-50 של ה-left wing שדיברנו עליו בהתחלה.
לא, לא, לא.
הם בעד הגבלה?
בוודאי.
באופן גורף? הם גם לא נמצאים ב...
לא, לא, מה זה?
מדינות כחולות יחסית, במקומות מבודדים יחסית, בערי שדה, האנשים לא מחזיקים כלי נשק ברמות
פסיכיות? הם מחזיקים, ועם זה... אתה יודע, אם אתה גר בסוף העולם...
לא, עזבי, רון מייברג, כשמסתובב עם רובה כי דוב יכול להיכנס לו הביתה.
אתה צריך אותו. לא, אני לא חושב שתמצא מישהו בארצות הברית שיגיד שהוא מוכן לבטל את התיקון השני לחוקה. על זה אנחנו מדברים, כן? הזכות לתת נשק...
את יודעת מה? להתקן אותו לרמות הבונקרים המטורפים של היום.
בוודאי, כן, כן, זה כן. אני חושבת שמה שאנשים מסכימים באופן גורף כאן, הוא שצריכות להיות דיפות רקע מעמיקות, שצריך להיות הגבלות, לא כל נשק קרבי צריך להיות ברחובות, וכו' וכו'. על זה יש הסכמה, קונצנזוס, ברמות שאתה יודע, הדבר היחידי שהאמריקאים מסכימים עליו, ברמה שהם מסכימים על זה שצריך לעשות חוקי הגבלת נשק, זה, לא יודעת, אהבה לעוגת תפוחים. על זה הם מסכימים, כמו שהם מסכימים, אבל ברגע שאתה מכניס את זה חזרה למגרש הפוליטי, ברגע שזה נכנס ל... לוביסטים, לקבוצות אינטרסים, לתאגידים שמייצרים
נשק. בכסף גדול, לכסף גדול.
לכל נושא התעשייה הצבאית, המשטרה שהיא מחומשת כאילו היא יחידה קרבית באפגניסטן, ברגע שאתה נדחס לדבר הזה, זה הופך להיות עוד חתיכה ממלחמות התרבות. וזו הבעיה העיקרית שהאמריקאים משני הצדדים לא יכולים יותר לדבר אחד עם השני. הם לא יכולים לשבת את הנושא ולהגיד, בוא נמצא משהו הגיוני באמצע, שלא פוגע בזכותך הלגיטימית, החוקתית, whatever, להחזיק נשק, אבל מבטיח שלא בכל יום ייכנס מישהו לבית ספר ויהרוג 20 ילדים. אפשר למצוא משהו באמצע. פעם אולי אפשר היה למצוא משהו באמצע, היום האנשים האלה לא יכולים לשבת...
אז אין היום דיון. אין היום דיון.
אין דיון על כלום.
גם כשמישהו משתולל בווגאס ויורה מהקומה ה-50 והורג לא יודע כמה עשרות אנשים במופע רוק, שום דבר, כלום?
אין דיון על כלום. ביום שנכנס המטורף הזה לבית ספר בסנדי הוק, בניוטאון, והרג 20 ילדים בני 6 ועוד 6 מורים, והטבח הזה... לא הזיז כלום לקונגרס.
לא, יש, אני שומע תיאוריות קונספירציה שמאשימים, תובעים את ההורים, תובעים הורים שם שהם שיקרו שהילד שלהם נהרג.
בסדר, עזוב את הפסיכופטים האלה, זה מדינה של 340 מיליון, יש פה הרבה פסיכופטים, אבל נעזוב את זה, זה עזוב. אנשים בקונגרס לא הצליחו להעביר אפילו חוק מזערי של בוא נעשה בדיקות רקע מקיפות לכל מי שקונה נשק. כדי שמישהו כזה כמו אדם לנזה שנכנס לבית ספר לא יכול לקנות נשק. אפילו את זה הם לא הצליחו להעביר בקונגרס. ביום שבו המדינה הזו אמרה, 20 ילדים בני 6 זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם, שם זה נגמר.
טוב, קולומביין, זאת אומרת, זה לא דבר חדש, זה הרי באופן, אני חושב שבכל יום נתון...
אגב, זה דבר יחסית, קולומביין היה לפני 30 שנה, משהו כזה, ולפני זה היו מעט מאוד אירועים כאלה. זה השתנה ברגע שהחבר...
מה, פייסבוק, נו, אנחנו יודעים,
לא,
הם מצלמים את
לא,
עצמם.
לא, לא, טובי, היה חוק איסור מוחלט על נשק קרבי.
מה זה, ה-M16 האלה, זה המאגים האלה?
כן, אז היה איסור מוחלט על נשקים כאלה, והאיסור הזה בוטל בימי... רונלד רייגן. הוא הוחזר בימי קלינטון לעשר שנים, ואז ג'ורג' בוש ביטל אותו. זאת אומרת, כל הפיגועים האלה מקולמביין והלאה, זה עניין של 30 השנים האחרונות. לפני זה, זה לא היה ככה. כי היה איסורים, כי היו חוקים. כי אז, באמת, מה שהיה ימין, המפלגה של דווייט אייזנהאואר, יכול היה לדבר עם שמאל מה שהיה לינדון ג'ונסון. הייתה ביניהם קומוניקציה. הם היו ביניהם חילוקי דעות על, שוב, מיסים ושטויות שכאלה.
כן,
אבל...
לא, אמר ג'ונסון בתור שמאל, אז אנחנו מבינים את הדרך שהשמאל והימין, זאת אומרת שהימין עשה.
ואייזנהאואר, שהיה ימין קלאסי.
מה זאת אומרת? גנרל קלאסי, כן?
הוא האיש שבנה את כל מערכת הכבישים הבין עירונית, בין מדינתית, בין חופית בארצות הברית. הוא השקיע טריליוני דולרים מהממשלה, זה הסוציאליזם שלו. הוא היה... אם היום מישהו כזה, אתה קורא לו סוציאליסט.
כן, אז זה הרי התוכנית של ביידן בגדול, זאת אומרת, לשקם את כל המהלך הגדול הזה.
נכון, וזה, וכל המערך הזה נבנה על ידי נשיא רפובליקני, שהיום הוא לא יכול לעבור סיבוב ראשון בפריימריז של המפלגה הזאת.
טוב, נו, אנחנו לא נראה את החורה ללינקון, זאת אומרת, אפשר ללכת...
לא, אני לא מדברת על לינקון, אני מדברת על העידן.
כן, על העידן שלנו. ובדברים אחרים, אם אמרת ככה על הנשק, אז אני פוחד לשאול על הפלות, ועל זכות לקורת גג, ועל דמי אבטלה, למרות שהם כן משלמים. דמי אבטלה יש איזשהו תשלום, לא?
יש. כל הדברים האלה, שוב, אם תשאל את האמריקאים, לפי נושאים, רוב מכריע יגיד לך שהוא תומך בעמדה השמאלנית.
כן.
הרוב תומך בעמדה השמאלנית, אבל אז הם הולכים לבחירות, והם לא מצביעים לפי האינטרסים הכלכליים. הם לא מצביעים לפי מה שהם חושבים שהוא נכון, כמו שהם עונים בסקרים האלה. הם מצביעים לפי הקבוצה, אני מצביע לקבוצה שלי. ושום דבר לא משנה. אני מצביע רק לקבוצה שלי, לא משנה מי השחקנים שמשחקים בה, ולא משנה איך היא נראית על המגרש, ולא משנה אם היא מנצחת או לא, אני מצביע על הקבוצה שלי, לא משנה אם טובה לי.
כן, כן, זה, 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 אני כל פעם, אני חי פה, אז אני כל הזמן חושב על המקבילות, אבל הסקל הוא כזה, כל כך שונה באופן דרמטי, שאין באמת כן. בסיס להשוואה.
כן.
דיברנו בפעם הקודמת שדיברנו על 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 הפלות ועל רו נגד שכחתי כבר כל התקומים כן ומה שההחלטה שהתקבלה ממש לפני כמה שבועות שכל מדינה רשאית להחליט לגבי עצמה עד כמה השלטון המקומי נקרא לזה ה-states או המחוזות אם נרד ברמות יכולות או באמת משפיעות על חיי היומיום מעבר לשאלות קרדינליות של הפלות וכו'. זאת אומרת, האם יש תוכניות סיוע, סעד, רווחה, רפואה, שלטרס, כל הדברים האלה ברמה המדינתית, או שהכל מגיע עם הרוח של הממשלה הפדרלית? איך הדברים האלה מסתדרים שם?
לא, יש משמעות מאוד גדולה למדינה שאתה גר בה. יש משמעות מאוד מאוד גדולה, והמשמעות הזאת תגדל, כי אם אכן יחליט בית המשפט שהוא מבטל את רו ורסס ווייד, ואומר כל מדינה תחליט מה שהיא רוצה.
רגע, זה לא עבר?
לא, עדיין לא. עדיין לא.
חשבתי שאנחנו כבר אחרי הקטסטרופה.
לא, 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 לא. זה יקרה ביוני. אבל אם יחליט בית המשפט שהוא מבטל לגמרי את החקיקה הזו שעד לפני כמה שנים זה היה בלתי נתפס שאפילו ידברו על זה.
כן.
והנה עכשיו יש בית משפט עליון שהוא כל כך רדיקלי, זה הרי מטורף. ואז כשזה יקרה, כל מדינה תהיה בפני עצמה. ואז אם את גרה במדינה כמו קונטיקט, את תוכלי לעשות הפלות ויהיו פה מנגנונים שיעזרו לך וכולי.
כן, אבל הפלות זה מקרה... זה מקרה שמערב דת ואמונות וקתוליות ואלף אלף
לא, דברים.
בואי נדבר על דברים שהם פחות נפיצים. כמו, כמו מרפאות קהילתיות, כמו עזרה למחוסני בית, כמו כל מיני תוכניות סיוע, באמת ברמה המקומית יותר.
שוב, שוב, אין מה להשוות, אין מה להשוות בין המדינות שאתה נמצא בהן. זה הכל תלוי במדינה שאתה
אז
נמצא
זה
בהן.
ילך, אז בעצם זה ילך לכיוון הזה יותר ויותר, כי
זה ילך לכיוון הזה.
ככל שהממשל הפדרלי יותר, גם אם הרצון תהיה, נניח, כמו שאנחנו אומרים, ביידן, ואולי זה ימשיך לשמונה שנים, hopefully, הם הרי יהיו לכודים, והם גם יאבדו את הרוב די בקרוב, סביר להניח, זאת אומרת, בבתי המחוקקים, ואז, מה שנקרא, every state on their own, on
נכון?
her own, או מה שזה לא יהיה.
נכון, נכון, נכון. זה אחת הסיבות שבגללם, אני באופן אישי חושבת שאנחנו הולכים ל... לא יודעת מתי, הולכים לכיוון של התפרקות כל האקספרימנט הזה. מה שיהיה
מעניין לראות... זהו, אני קורא על זה, אני קורא על זה בזמן האחרון יותר ויותר,
כן?
קורא, שומע.
כן, אני חושבת שברגע, אני חושבת שאנשים שגרים בקונטיקט, ואנשים שגרים באלבמה, לא יכולים לחיות תחת אותה מטריה. הם לא נמצאים באותם מציאויות, הם לא נמצאים באותם, הם לא מאמינים באותם דברים, הרבה פעמים הם נמצאים במאות שונות לגמרי. עכשיו, נאמר שבית המשפט מחליט, אוקיי, אנחנו מבטלים את רו ורסס וייד, וכל מדינה לעצמה. תבוא מדינת קליפורניה ותגיד, אם ככה, איסור מוחלט על נשק בקליפורניה, מוחלט לגמרי.
למה הם לא עושים את זה, סליחה?
שנייה, המושל של קליפורניה, גווין ניוסום, כבר אמר שאם זה עובר,
אבל למה זה מותנה? אם זה משהו שהוא יכול לעלות על דעתו, בלי קשר להפלות, למה הוא לא, את יודעת מה, לא איסור מוחלט, אבל רגולציה הרבה יותר מחמירה?
כי השמאל לא עושה מלחמות כאלה, כמו שאתה יודע,
יופי.
השמאל לא יודע את המשחק, פשוט לא יודע את המשחק.
לא, כי אם את אומרת שיש חקיקה מקומית שיכולה להגביר את הביטחון האישי של תלמידים בבתי ספר, של עובדים בסופרים, בתחנות דלק, מה שזה לא יהיה, בקטע של הנשק, באמת, בקליפורניה, או במסצ'וסטס, או ב...
יש חוקים כאלה.
אני לא יודע.
יש חוקים כאלה. אם תסתכל על איפה קורות התקריות הגדולות האלה, הן לא באמת קורות במדינות הליברליות הגדולות. קונטיקט, אחרי מה שקרה בסנדי הוק, הם העבירו פה שורה של חוקים מאוד מאוד חזקים, והמדינה הזו יחסית לא רואה פיגועי נשק. קליפורניה יש לה חוקים חזקים מאוד, אבל קליפורניה היא מדינה ענקית.
היא גם מפוזרת נורא, יש בה כל כך הרבה ניואנסים.
כן, והרבה מאוד פעמים הנשק מגיע ממדינות אחרות. אתה לוקח את עיר שיקגו, עיר שהיא יכולה להיות מערב פרוע לפעמים, כל כך הרבה נשק יש שם, יש בה חוקי הגבלת נשק הכי חזקים בארצות הברית, ועדיין יורים בלי הפסקה, כי הנשק מגיע ממדינות אחרות, הוא מגיע מאינדיאנה, אתה יודע, זה נורא נורא, זה חלק מכל הברדק הזה של מדינות שהן כל אחת לעצמה, אבל הן כולם ביחד, ובגלל זה, אם אין לך, אם אתה מגיע, כל הניסוי הזה נשען על ההסכמה של כולם, של יש כמה דברים שאנחנו מסכימים עליהם בדבר הזה, כדי שנוכל לחיות ביחד. כל ההסכמות האלה שהיו פעם, אינן קיימות היום, כולל כולנו מאמינים בדמוקרטיה. לא, אנחנו כבר לא כולנו
כולל
מאמינים.
כולל כולנו מאמינים, מאמינים, וגם זה כתוב על השטר, על בדולר. תראי כמה, פתאום הסטייפל סנטר הפך להיות קריפטו.com,
נכון,
או מה שזה לא יהיה. זאת
למשל,
אומרת, יש אפילו ערעור על וול סטריט ועל הפדרל בנק.
יש ערעור על הכל, אבל יש ערעור, יש קודם כל ערעור על הדברים הבסיסיים שהם נמצאים בחוקה, הדברים שעליהם אמריקה נוצרה, והדבר הכי חשוב הוא דמוקרטיה. הרבה מאוד אנשים היום לא מאמינים יותר בדמוקרטיה האמריקאית. מה אתה עושה עם זה? ברגע שאנשים לא מאמינים על... אתה יודע, היה פעם, יכולת להתווכח, הקטע היה של, אם אתה, אוקיי, אנחנו יכולים... לא להסכים, ניקח את climate change, אוקיי? אנחנו יכולים לא להסכים על הדרך לתקוף את זה, אבל אנחנו לפחות מסכימים על העובדות, יש עובדות מדעיות, יש הוכחות, ברור ש...
רמיסת המדע
בדיוק.
אגב, זה גם חלק מהמקצוע שלנו, זאת אומרת, הרמיסה הטוטלית, הדריכה, ההרס השיטתי של סוכני המידע, של העיתונות, של העיתונים, של הרשתות, של... כל מה ש בעצם תיווך את המציאות להמון, זה חלק מיצירת הכאוס, גם פה וגם שם.
מה שמדהים כאן זה המהירות שבה זה קרה, כי אנחנו ב-2022, ב-2008, בבחירות לנשיאות של 2008, זה רק לפני 14 שנה, בבחירות לנשיאות של 2008, אובמה נגד מקיין, שניהם הסכימו ששינוי האקלים זה דבר אמיתי.
זה התחיל עוד עם אל גור הרי עם
הקמפיין
שלו.
שניהם הסכימו שזה דבר אמיתי, שניהם הסכימו שזה משהו שצריך לטפל בו, הם לא הסכימו על הדרכים, אוקיי? אפשר להתווכח על איך אנחנו נאבקים בזה, אבל לא היה ויכוח על העובדות. זה היה 2008, זה בסך הכל לפני 14 שנה. היום לא תמצא דבר כזה. אני לא מדבר כבר על טראמפ, כן? אבל גם הרפובליקנים האחרים פשוט הם מכחישים את קיומה של תופעת שינוי האקלים. אותו דבר לגבי חיסונים. לפני 5 שנים לא היית מוצא רפובליקני אחד שיוצא החוצה ויגיד, לא, 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 לא להתחסן. אין דבר כזה. על זה היו הסכמות. ועכשיו לא מסכימים על עובדות. ברגע שאנשים לא מסכימים על מציאות, איך הם יכולים לחיות בתוכה?
זאת שאלה גדולה, אני ממש לא יודע. עכשיו, כשאת אומרת, אמריקאים כבר לא בהכרח מאמינים בדמוקרטיה, זאת אמירה, שזאת אמירה שקצת, אני מנסה לחשוב עליה, אני חושב שזה לא כך חדש. זאת אומרת, שוב, אני לא אמריקנולוג ולא לא התמחיתי בדברים האלה, אבל היכולת שלהם, זה נראה שהם לא מאמינים בדמוקרטיה, אלא מאמינים בהפקרות. זאת אומרת, בכל אחד שיעשה מה בראש שלו. זאת אומרת, זה אפילו, כי לדמוקרטיה ולחברה דמוקרטית יש כללים, ואם אתה הולך לפי הכללים האלה, אז אתה בוחר, יש לך נציגים ש... לא ניכנס עכשיו במדע המדינה והכל, אתה שולח נציגים שחוקקו בשמך ואתה מקבל את החוקים והכל. פה נראה שיש ערעור על כל השיטה, לאורך כל הדרך.
כן, לא, לא, לא לאורך כל הדרך, לא נכון. קודם כל צריך לזכור שהדמוקרטיה האמריקאית היא סופר צעירה, היא בת 60 שנה או משהו כזה, היא לא הייתה דמוקרטיה עד 1965, כשאז לכולם ניתנה זכות הצבעה. עד אז זו לא דמוקרטיה, ברגע ששליש מהאנשים באמריקה לא יכולים להצביע, זה לא דמוקרטיה. אז מ-1965 זה דמוקרטיה, זה לא הרבה זמן. מה שנעשה מאז היה שבאמת אנשים הסכימו על נשיא, יש לו שתי קדנציות, מעבירים את השלטון בפיספולי, יש חוקים נורא ברורים, כולם משחקים לפיהם, חופש העיתונות הוא מקודש וכו' וכו', זה הפילרים של הדמוקרטיה, אנשים הסכימו עליהם. הרגע שבו זה התחיל להתפרק, הוא הרגע שבו הדמוקרטיה כפי שהיא נוצרה ב-65, ואז פתאום שחורים היו אנשים שווי זכויות, הרגע שבו התחיל הבקלש הזה, היה השנייה שבה נכנס נשיא שחור לבית הלבן. זה משהו שהאמריקאים לבנים, עשרות מיליונים מהם לא יכולים לחיות איתו. וזה הרגע שבו דברים התחילו להתפרק. זה היה תהליך כזה מאוד 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 מהיר, והוא תוך 8 שנים הגיעה תגובה מסיבית, אגרסיבית, מטורפת, שמו את דונלד טראמפ בבית הלבן, זה התגובה הכי קיצונית שאפשר
אבל ציפי, הרי דונלד טראמפ יכול היה לא להיבחר, אם הילרי הייתה מנהלת קמפיין קצת יותר סביר. את יודעת מה? או שזה לא הייתה הילרי. עובדה, המספרים לא היו כל כך דרמטיים. המספרים בסוף?
המספרים היו מאוד 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 קטנים, והיא גם השיגה משהו, כמה מיליוני קולות יותר.
יפה. אז זאת אומרת, את אומרת הריאקציה, זה היה הצטרפות מקרים מטורפת כזאת.
זו הייתה שערה מושלמת, אבל עצם העובדה שמישהו כמו דונלד טראמפ בכלל היה קרוב לנצח, שלא לדבר על לנצח, זו הריאקציה. עכשיו, לא ניכנס ל... למה, כאילו, בדיוק הילרי הפסידה?
כן, לא, זה מיותר כרגע.
זה מאוד, וזה גם מאוד ישן. מה שאני אומרת זה שהאובדן האמונה האמריקאי בדמוקרטיה הוא תופעה יחסית מאוד מאוד חדשה. ושמתרחשת נורא מהר.
כן, נורא מהר. אנחנו רואים את זה. זה 4-5 שנים בפאסט פורוורד.
זה מפחיד אותי באופן, באמת, אני לא ישנה בלילות, זה ממש ממש ממש... ומה שעוד יותר מפחיד, זה אם אנחנו חוזרים, כזה סוגרים מעגל, זה שמה שנקרא שמאל, הליברליים, מפלגה הדמוקרטית, לא באמת מבינים איפה אנחנו נמצאים. הם עדיין מסתכלים על מה שקורה ואומרים, אוקיי, טראמפ היה תאונה חד פעמית, אמריקה חזקה יותר מכל דבר, היא לא יכולה, היא לא טיפול, זה היה רק, אתה יודע, זה, מעקף קטן בדרך,
במפר, במפר, כן.
זה לא נכון, זה לא במפר, ולתהליכים אמיתיים ורציניים.
אז אני אשאל אותך, אוקיי, אנחנו פשוט מתחילים למצות את השעה שלנו, תראי מה זה, נהיינו בסוף במסגרת הזאת של תוכנית רדיו, כולם אומרים לי, לאנשים אין סבלון יותר משעה וכו'. לא, לא תמיד אני אקבל את זה, אבל נניח.
אתה לא משלם לי יותר משעה.
אני יודע, אנחנו נתחשבן אחר כך לשעות נוספות גם. אז אני שואל עכשיו באמת שאלה, מה שנקרא, במפגיע ובאופן הכי ישיר ובוטה שאפשר. יש סיכוי שהדבר הזה יתפרק באמת? זאת אומרת שתהיה מדינת ניו יורק ותהיה, או איזה פדרציה של הצפון מזרחיים, ניו יורק, מסצ'וסטס, פנסילבניה ולא יודע מה, ומרילנד, ואחר כך בצד השני, לא יודע מה, קליפורניה, פלוס כמה נספחים קטנים, ואיפשהו אלבמה, כל אזור הדלטה של המיסיסיפי יהיו איזושהי מדינה, או איגוד מדינות דרומי, זאת אומרת, את יודעת מה, לא יתפרק ל-50 מדינות, אבל זה יתפרק ל-3-4 קבוצות שבאמת יהיו מופרדות, זה בכלל משהו שיתכן ברמה המעשית?
לא, אני מניחה שלא בימי חיינו.
זה לא דבר כל כך ארוך, תניחי לזה.
זה נכון, ולכן אני אומרת שזה לא בימי חיינו, אבל גם לא מאוד רחוק. אני חושבת שאם לא יקום מישהו שיצליח לקחת את המפלגה הרפובליקנית ולהחזיר אותה למשהו שהוא דומה, למפלגת שלטון, למפלגה מושלת, למפלגה שחיה באיזושהי מציאות נורמלית, אני לא רואה איך האיחוד הזה יכול להמשיך, זה פשוט נראה לי בלתי מעשי.
כן, אבל מצד שני, קחי מדינות נכשלות באופן גם יחסי וגם אבסולוטי, בדרום או במיידווסט או ממש בווסט, בכל מיני מקומות כאלה, או בפאר נורת, כל מיני, מאיידהו, טוב, יש להם הרבה טוב חדמה, דרך כל מיני כאלה, והרי בלי העושר שמגיע מהאטלנטי או מהפסיפי, זאת אומרת, בלי כל הידע והמדע והייצור והבתי החרושת וסיליקון
ואלי
ווול סטריט והכל, ממה הם יחיו? הרי נניח שזה מתפרק, איך מדינות נכשלות בתוך ארצות הברית ישרדו בכלל?
הם לא.
אז זה לא יתפרק, הם לא ייתנו לזה להתפרק, זה בדיוק העניין.
יכול להיות שהם לא ייתנו לזה להתפרק, ויכול להיות שהם לא, רוב האנשים שגרים במדינות האלה הם בטוחים שהליברלים הם אלה שחיים בזכותם ולא ההפך.
כן, טוב, כי יש להם חוות ומגדלים בקר ותירס.
ובגלל שהם ברובם
איגנורנטים, תגידי את
המילה. הם לא יודעים את האמת. אין, הם פשוט לא יודעים את האמת. 10 המדינות שמקבלות הכי הרבה סבסודים ממשלתיים בארצות הברית, הם מה שנקרא מדינות אדומות.
כן, ברור.
10 המדינות, ובלי המיסים של קליפורניה וניו יורק, רוב מדינות ארצות הברית, בוודאי כל המדינות האדומות האלה, אולי חוץ מטקסס, לא יכולות להתקיים. ולכן, אין בכלל ספק שהמדינות האלה, האינטרס שלהם הוא לשמור על האיחוד הזה, מצד שני הם עושות הכל כדי לפרק אותו. ואני חושבת שצריך, יצטרך לקום מישהו שיוכל אולי איכשהו לחבר את הדבר הזה מחדש, אני לא רואה אותו כרגע.
כן, זהו, אנחנו, רצו כל מיני שמות, טד קרוז כזה שהיה איזושהי הבטחה רגע אחד, כאילו,
לא, יותר, לא,
עכשיו המושל הזה של,
הוא יותר קיצוני מכולם.
בדיוק, עכשיו המושל הזה של פלורידה, שהוא גם כן נראה קוקו לחלוטין, שהורג את האנשים שלו, איפה בכלל יקום מישהו כזה?
נכון.
הוא עוד לא נולד, כמו שזה נראה כרגע.
או שאנחנו לא מכירים אותו, או שהוא עוד
נכנס לעניינים. לא מכיר, אני מאלה לא מכיר אותו, אבל אם בארצות הברית לא מכירים אותו, אז מה?
תראה, עוד פעם, זה לא הולך לקרות מחר בוקר, אבל אני חושב שהטראג'קטורי הוא בכיוון מאוד 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 לא טוב. וראיתי השבוע, עד לפני שבועיים חשבתי שזה רק אני, ורואה שחורות, וראיתי השבוע מאמר של דיוויד רמניק, העורך של הניו יורקר, שהכותרת שלו הייתה, אם אנחנו בדרך למלחמת אזרחים. אני לא חושבת שאנחנו בדרך למלחמת אזרחים, אבל אני כן חושבת שאם לא יקרה משהו, אז הספינה הגדולה הזו הסתתה באופן מאוד 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 מפחיד, שאני לא יודעת אם אפשר להסיט אותו בחזרה.
כן, אפרופו מלחמת אזרחים, אני לא זוכר איפה ראיתי, אבל אמר מתורגם, אני לא יושב לקרוא כל בוקר את הניו יורק טיימס, למי שחשד לרגע, בשפת המקור, אבל ראיתי דיון, אני לא זוכר בדיוק איפה ומי כתב אותו, על האופציה, כמו שדיברנו לפני רגע, שהאיחוד הזה לא יחזיק, שהאיחוד הזה הולך לפירוק. וזה, ברמה הקונספטואלית, זה נראה, כמו שאת מתארת את זה, בלתי נמנע. ברמה המעשית, אני לא רואה איך זה בכלל יכול לקרות. זאת אומרת, כמו שאת תיארת.
אני לא חשבתי עד לפני כמה שנים שבכלל אנחנו נדבר על זה.
זה כבר דיון אחר, אנחנו כבר מדברים. לפחות את ואני מדברים ואחרים מדברים, אבל לא, את יודעת, אולי יחזרו למלחמות הדרום מול מקסיקו בשביל לייסד איזה ממלכה דרומית שם בטבר שבין טקסס לדרום אמריקה, מרכז אמריקה.
מי יודע, אנחנו דיברנו לפני שהתחלנו את השיחה הזאת, הרי דיברנו על זה שחברנו הטוב קליי תומסון חוזר היום לשחק אחרי שנתיים, ודיברנו על זה שקליי שביום שהוא נפצע, העולם היה אחר לגמרי מהעולם, וזה רק שנתיים, דברים קורים כל כך מהר, מי יודע.
לא אנחנו בכל אופן, אבל אנחנו פה בשביל לדבר על זה, שזה לא מעט, את יודעת.
מה נשאר לנו?
כן, וזה היינו טובים תמיד, או בכתיבה או בדיבור, יש לנו את הדרכים שלנו. לא נתקן את העולם, אבל לפחות נלווה אותו בדרך למטה.
החוצה.
ציפי, תודה. תודה, ונשתמע בשיחות נעימות, או לפעמים קצת פחות נעימות, אבל תמיד משכילות מהסוג הזה. יאללה.
תודה, טובי. ביי.